צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה אתכם פה בשעה הקרובה, והיום די הרבה מהתוכן יהיה מוקדש לחג שבועות. אנחנו נתחיל ממיתוסים על גבינות צהובות, נדבר על שום. למה זה קשור לחג? כי אתם שוכחים אותו, מרכיב סופר חשוב שכדאי לשלב כמעט בכל המאכלים של החג הזה. נדבר על מלון פרי קיץ, יש בו המון יתרונות מפתיעים. נדבר גם עם מיכל קדוש, איזה סדרה כדאי לראות כשאוכלים מלון. ננפץ מיתוס על אחוזי הסוכר בפירות השונים, נדבר על Q10. מה זה? האם כדאי לקחת? שאלתם אותי פה בתגובות, אני אענה. גם נדבר על האם ויטמין C מתפרק באפייה, והאם זה חשוב בכלל הנתון הזה. וגם יהיה לנו מתכון של קלטינוי לכדורי עדשים וצ'דר, למי שרוצה משהו בריא שמתאים לחג שבועות. כל מי שרוצה להתקשר מוזמן 0552-103-103, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ 054-70-103-70. בשעה הקרובה, אם יש לכם שאלה, 054-70-103-70. המפיקה היום, מירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, גיא רביב, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי. אז אנחנו מתחילים מגבינות צהובות, כי יש המון המון מיתוסים לגביהן, ומאחר שהן מרכיב עיקרי בהרבה ממאכלי חג שבועות, אז אני רוצה קצת לנפץ כמה מהמיתוסים, יותר נכון 10 דברים. נתחיל, משפט אחד על כל דבר. אוקיי, אחד. קודם כל, בפרוסה אחת יש כרבע מכמות הסידן שצריך ליום, וזה ממש מצוין, בעיקר בנשים בגיל המעבר, וזה גם נספג מצוין. 2. יש בה פחות קולסטרול ממה שחשבתם. פעם השימו את הגבינה הצהובה, או גבינות קשות באופן כללי שיש בהם הרבה הרבה קולסטרול, אבל רשום לכם על הריזה, אתם יכולים לבדוק בעצמכם. בפרוסה אחת יש בערך 20-30 מיליגרם קולסטרול, אם אתם רוצים משהו להשוות. בביצה אחת יש כ-300. זה לא אומר לא לאכול ביצים, אבל רק שתדעו, פרוסת גבינה צהובה 30, ביצה 300. האם יש שם צבעי מאכל בגבינה צהובה? אם יש צבעי מאכל, ברוב המקרים הם טבעיים, וכתוב לכם, אנטו, אוקיי? או בטא קרוטן לפעמים, שמופק מגזר. 4. הגבינות הדלות שומן לא מכילות פלסטיקים, אפילו את זה שמעתי שאומרים. ההבדל, אם תסתכלו ברכיבים, בין גבינה צהובה 9% או 28%, זה רק באחוז השומן, אין שם שום הבדל ברכיבים. 5. הסידן לא נעלם כשעושים טוסט, כן? סידן, אתם יכולים לשרוף את הטוסט לגמרי, ויש שם אפר, והסידן נשאר באפר. מספר 6, יש לנו בפרוסה אחת של גבינה צהובה, כ-6 גרם חלבון, זה יפה. 7, מלח, האם יש שם הרבה? יש מלח, אבל לא עד כדי כך כמו גבינות בולגריות, בייחוד שגם לא אוכלים את אותה כמות. ב-3 פרוסות ביחד יש פחות מרבע כפית מלח. 8, לא כל גבינה צהובה היא באמת גבינה צהובה, למשל הגבינות המותחות, זה בעיקר משאריות של גבינות צהובות, מומסות עם מלחי סידן, זה קצת פחות בריא, מבחינת הרכיבים ומבחינת הערך התזונתי. פיצה זה שילוב מנצח, כי הליקופן שיש לנו בעגבניות והסידן עוזרים לספיגה אחד של השני, השומן גם שיש בגבינה צהובה עוזר לספיגת ליקופן, בקיצור השילוב טוב מבחינת ספיגה לפחות, לא כל כך בקלוריות הייתי אומרת, בפיצה, אבל בספיגה כן. והדבר העשירי והאחרון זה שכן, אפשר לשלב גבינה צהובה גם בדיאטה או את הרגילה, את אלה שכתוב עליהם פרוס דק דק, או את הלייט, אם מתחברים לטעם, באובי נורמלי. זה משתלב טוב בכל סנדוויץ' או פיתה קלה, גם בזמן דיאטה. אוקיי, ונעבור לפינת החקלאות, כן? אוקיי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר שכדאי לכם לשלב במאכלי החג, אל תשכחו אותו, כי הוא משתלב ברטבים של פסטות, בפשטידות ופצצה, בקישים, במאפים, בבלינצ'ס של גבינות, כמעט בכל דבר, אז אל תשכחו אותו, עם ערך תזונתי של, אני כמעט כמו תרופה, בטוח ירק על, ואני מדברת איתכם על השום. מעבר לטעם המיוחד והריח המיוחד, חשוב לדעת שאלה היו הרבה מחקרים שראו שצריכה של שן שום ליום מפחיתה לחץ דם, מפחיתה מחלות לב, מפחיתה סיכון לסרטן הקיבה, משפרת את הרכב חדקי המעיים ועוזרת למניעת הפחתת נפיחות ודלקות, עוזרת למנוע סרטן המעי הגס ועוד הרבה מחלות אחרות. יש בשום חומר שהוא נקרא אלאין, שהוא בשום הסגור, המשלם, הוא כזה לא פעיל, אבל כשאנחנו חותכים את השום, והחומר הזה בא במגע עם האוויר, הוא הופך להיות חומר פעיל שנקרא אליצין. הוא נוצר בצמח בשביל להגן על הצמח עצמו עם הריח חזק נגד חרקים ומזיקים, אבל אצלנו בגוף החומר הזה עם הריח הוא החומר הפעיל. ולכן כדי לקבל את החומר הפעיל לא שום אפוי ולא אבקת ולא כתוש מאני לא יודעת איפה, שום טרי, תקחו, תחתכו, תחכו דקה, תחתכו פרוסות או תקטשו, חכו דקה, שתיים ותחי ואנחנו אולי יתקנו אותי, אבל תחכו קצת, ואחרי כמה דקות אם תאכלו אותו, אתם מרוויחים את הערך הבריאותי הכי, הכי, הכי מדהים שיש מבחינת מניעת מחלות. עכשיו, למה רק שום ישראלי? על זה אני רוצה לדבר עם מגדל השום איתן אביבי. שלום איתן, אתה על הקו?
כן, אני על הקו.
יופי.
שלום וברכה.
היי היי, תתקן אותי אם טעיתי במשהו, כי אני אומרת רק...
לא טעית בכלום.
יופי.
אמרת את הפתיח, אני שאלתי את עצמי למה היא צריכה אותי.
לא, לא. קודם כל אתה תגיד לנו איך מזהים שום ישראלי ולמה שום ישראלי עדיף על שום סיני, ומה יש עכשיו בשווקים, ואיך שומרים שום, האם להקפיא אותו, יש לי עוד המון שאלות אליך שאנחנו ממש נשמח לדעת.
אוקיי,
אני מתחילה מהישראלי, כי זה ממש חשוב, אני הבנתי שאפשר לזהות אותו לפי המראה.
נכון.
אוקיי.
יש, אבל שום ישראלי, לצערי, ערב, ערב, ערב מאוד.
נו.
הוא מצרח, נדיר, ומאוד מאוד קשה למצוא אותו בשנתיים האחרונות.
מה אתה אומר?
כן.
מה זאת אומרת? למה ככה?
מה זאת אומרת? לפני, בשנת 2021, יצא רפורמה בחקלאות שבעצם חשבו שהולכים להטיב עם העם ובעצם הורידו את מכסי המגן. זה תהליך אני קורא לו שיווקי של לא מעט מרשתות השיווק שהן בעיקר היבואניות הגדולות של השום הסיני, ובעקבות כך
איזה בעצם... בסה? אז רגע, אבל אז אנחנו יכולים, אם אני, נגיד אם אני קונה עכשיו שום והוא כולו לבן לחלוטין, זה אומר שהוא לא מישראל?
רוב הסיכויים שהוא לא מישראל. אני עכשיו, אני רק אגיד, עד 2021 גידלו במדינת ישראל כ-10,000 דונם שום, שזה התחלק לכמה סוגי שום, שום ירוק, שזה מוכרים אותו סביב חודש מרץ, אפריל, עם העלים.
מה שזה... זה שום ירוק? אוכלים אותו ירוק?
את יכולה א' לאכול אותו ירוק, גם יש את כל הצ'ימיצ'ורי לסוגיו, אז בהחלט לוקחים גם את העלים של השום, וקודשים אותו, ויוצאים ממנו איזה רסק. כן, כן, ומקפיאים אותו והוא נשאר לאורך כל השנה, וזה בעצם מרכיב מאוד מאוד חשוב בצ'ימיצ'ורי.
אבל ועכשיו נגיד איפה אני כן יכולה למצוא שום ישראלי?
תראי, אז השום הישראלי זה כמה שעכשיו הוא נדיר, זה הולך ויהיה מצרך הרבה יותר נדיר, כי יש לנו בעיה גם עם החומר ריבוי. שהיה לנו מספיק שום לגדל בישראל, שאף פעם לא היינו 100% מהשוק, תמיד היה יבוא של שום סיני, אבל אנחנו יכלנו לשמור אותו לאורך כל השנה, ויכלנו למכור אותו לאורך כל השנה, וגם יכלנו להרוויח. אני אומר להרוויח, לא להיות חזירים. אבל השום הסיני רצו להשתלט, והמגמה הזאת קורית לא רק בישראל, אלא בהרבה מקומות בעולם. השום הסיני כובש גם בקנדה, גם בארצות אירופה, ואפילו בפיליפינים. כן,
טוב, טוב קובע... שלא אמרת ארצות הברית, ארצות הברית עכשיו עם כל המכסים.
אבל עכשיו אני אגיד לך, בארצות הברית הם זיהו את זה, הם זיהו את זה, והם הטילו כבר בשנות 2020, הם הטילו מכסים מאוד מאוד גבוהים על השום הסיני, כדי לשמור על השום המקומי.
תגיד רגע, אבל עכשיו, אם אני קונה נגיד שום סיני, אז את כל מה שאני דיברתי עם המחקרים עניינים, החומר הפעיל, זה שם, או שזה ברמה מופחתת משמעותית?
תראי, א', רמת העלעין שדיברת עליו, ואחרי זה שהופך לעלצין, הוא בערך בין חמישית לרבע.
לא, אז רגע, אז אני רוצה להשיג שום ישראלי. איפה אני משיגה? נדיר אתה אומר, אבל בטוח אני איפשהו כן יכולה.
נכון.
נו, איפה אני יכולה?
את יכולה בכל מיני ירקניות אקסקלוסיביות כאלה, שהם יוצאים...
אז איך אני זהה? אני יכולה לשאול אותם, אבל נגיד אני רוצה לזהות. מה זה זה, עם הפסים הסגולים, או שאין קשר?
לא, יש קשר. הפסים הסגולים זה בעד חודש, עד סוף מאי, תחילת יוני.
עכשיו?
עכשיו יש אותו.
אז זה ישראלי?
זה ישראלי.
אוקיי.
הסיני הוא מגיע, הוא מאוד רגולרי, והוא מגיע, את רואה אותו שום יפה, הוא נראה יפה.
כן, הוא נראה
אבל
קישוט.
בדיוק. והשום הישראלי הוא לא רגולרי. כן. את רואה שיש חריגים כאלה שזה לא צורה אחידה, ושום גדול יותר.
הבנתי, עכשיו נגיד שאני משיגה את השום הישראלי, שהוא עם הפסים הסגולים, גדול יותר, לא אחיד בצורה שלו, פחות משמש קישוט, אוקיי. איך אני יכולה לשמור אותו הכי הרבה זמן אצלי בבית? נגיד אם אני אקנה עכשיו... לא יודעת מה, שישה שרבולים שיהיה לי לחצי שנה. איך אני יכולה לשמור את זה בעיניך, אם לשמור גם על הריח התזונתי?
אז ככה, לשמור עליו הכי טוב זה לקחת אותו כמו שהוא,
כן?
ולהכניס אותו למקפיא בבית,
כן.
ושאת מוציאה אותו, כמובן, שום הוא לא קופה, הוא לא יכול בגלל העין, הוא לא מצליח לקפוא.
מה אתה אומר? זה לא משנה גם את המרקם שלה? זה לא נערך?
זהו, הדבר היחידי שמשנה, שאת מוציאה אותו מהקירור, אז רוב האנשים לא ידעו לעשות את זה בתנאים מבוקרים, ואז בעצם הוא יוצא להם כמו ג'לי כזה.
אז להעביר למקרר קודם, ואז החוצה?
לא, כי הקירור אצלנו בבית הוא קירור לח, הוא לא קירור יבש.
הבנתי.
אם שאנחנו קיררנו את זה בזמנו, אנחנו הבאנו את זה לטמפרטור של מינוס אחד, מינוס שתי מעלות,
טוב,
אבל
לא
באוויר...
אבל אוקיי, אבל נכון. נגיד, אם אני שמה, קונה המון, שמה בו פריזר, מוציאה כל פעם שאני צריכה, המרקם יכול להשתנות, אבל הערך התזונתי נשמר לי.
נכון.
הבנתי.
נכון
טוב, מאוד. שזה מה שחשוב בעצם.
נכון.
בסדר
נכון,
גמור, יופי.
נכון.
אז אנחנו בעצם יוצאים בקריאה לכולם, תעזבו את השום שנראה כמו קישוטים, לכו תחפשו את השום הגדול יותר, עם הפסים הסגולים, שהוא לא אחיד עם השיניים בגודל ובין אחד לשני, ותקנו המון ותשימו בפריזר. אני צודקת?
ובוא נצא בעוד קריאה, את צודקת ב-100%, ובוא נצא בעוד קריאה,
כן?
למשרד החקלאות,
תכלס.
ולמשרד הכלכלה, אנחנו כן. רוצים להתחיל,
להחזיר
בדיוק את השום הישראלי, ואנחנו צריכים לעבוד על תרביות רקמה חדשות, ועל טיפוח
חלוטין, עם מישהו שהוא, הלוואי שמישהו שומע אותנו ושזה יעזור במשהו, הלוואי, הלוואי.
כן, נכון.
תודה רבה, 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 וחג שמח, איתן אביבי, תודה רבה, ושכולם יוכלו שום ישראלי.
בהחלט, חג שמח.
חג שמח, תודה רבה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי. היום בפינת המיתוסים, עוד משהו שקצת קשור לשבועות, זה על אחוזי הסוכר בפירות השונים. האם פרי עם אחוז סוכר גבוה פחות מתאים לסוכרת? התשובה היא, ממש אין קשר בין האינדקס הגליקמי לבין אחוז הסוכר. מה זה אומר? יכול להיות משהו עם אחוז סוכר גבוה, אבל עם אינדקס גליקמי נמוך, כלומר, יהיו בו כל מיני מרכיבים, כמו סוגי סיבים מסוימים, שמעכבים את סביגת הסוכר, ואז אוכלים את הפרי הזה, ולמרות שיהיה בו אחוז סוכר גבוה, הוא לא יקפיץ את הסוכר בדם, לא יקפיץ את האינסולין בדם, והוא יהיה מתאים יותר לסוכרת, למרות אחוז הסוכר הגבוה שבו. לעומת זאת, יש פירות עם מעט סוכר יחסית, והם מקפיצים מהר מהר את הסוכר בדם כאילו, וגורמים לתגובת אינסולין מאוד גבוהה ומאוד מהירה. אז בואו נעשה דוגמאות. אבטיח למשל. יש בו סוכר כמו בגזר, רק 7% סוכר, אבל האינדקס הגליקמי שלו נחשב גבוה. ענבים, 16% סוכר, אינדקס יחסית גבוה גם, פחות מאשר של אבטיח. בננה למשל, סוכר בינוני, אינדקס בינוני, אבל שימו לב, אפרסק, דובדבנים, שיש להם אחוז סוכר גבוה, שזיף, אוקיי? עם אחוז סוכר בינוני, כל אלה, אפרסק, דובדבנים, שזיף, אינדקס גליקמי מאוד נמוך. ללא קשר לאחוז הסוכר בהם, הם כן מומלצים, אם יש נטייה לסוכרת. אפשרות אחרת, אם רוצים, להקטין את האינדקס הגליקמי, זה לשלב את אכילת הפרי עם חלבון או אגוזים או שקדים. כי ברגע שמשלבים אכילה של, נגיד, אבטיח עם בולגרית, או אוכלים תפוח ולצידו כמה שקדים, משהו כזה. לא עולה לי בראש אם אפשר לשלב דובדבנים, אם יש לכם רעיון, תגידו לי. או נגיד תמרים שיש להם אינדקס גליקמי, מגוזים באמצע עם גזי מלך, זה שילוב מושלם. אז ברגע שמשלבים את זה ככה, אנחנו בעצם גורמים לזה שהסוכר לא יספק כל כך מהר, כי השומנים והחלבונים מעכבים טיפה. קושרים ככה קצת את הסוכרים, וגורמים לסוכר לספק יותר לאט, ושילוב כזה עדיף בזמן סוכרת. אוקיי. עכשיו, לגבי בפינת מנשנשים סדרתיים, אנחנו נדבר על מלון, שהוא גם כן פרי הקיץ, ופה יש לי כמה דברים להגיד לכם, למה אפשר לקרוא לו מלון 5 כוכבים, הכל כלול. וזה למה? קודם כל, אחוז הסוכר במלון גם נמוך, כ-32 קלוריות ל-100 גרם, אפשר לאכול 300 גרם, שזה הרבה, 3 כוסות, קוביות מלון כמנת פרי. כן? כן. דבר שני, הוא עתיר בוויטמין C, כן? במנה של מלון, שדיברנו עליה קודם, יש יותר ויטמין C ממה שצריך ליום שלם. במלון יש גם ויטמין C שדרוש לייצור קולגן למניעת קמטים, וגם מעל 90% נוזלים שמרבים את האור ומונים יובש ועוזרים נגד קמטים. למלון יש אינדקס גליקמי נמוך יחסית, כן? שזה מצוין. בגלל שהמלון הכתום, בגלל שהוא כתום, יש לו גם הרבה ויטמין A שעוזר לנו לראייה ולמערכת החיסון. עכשיו אתם מכירים אותו בתור נשנוש ככה, אבל אני גם מכירה הרבה, אם אתם רוצים לשבועות. סלט עלי בייבי עם מלון, עם קצת גרעינים, עם טיפה חמוציות, זה סלט ממש מושלם וחגיגי. מול מה נאכל את המלון? אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, וביקורות סרטים וטלוויזיה. שלום מיכל.
היי, מה נשמע?
מה שלומך? מוכנה לחג?
בטח, יש כבר יין, וכל מה שפירות אני צריכה לקנות, תודה שהזכרתי.
כן, כן, יפה, טוב. וטוב שאת לא צריכה לעמוד לכין פשטידות, כי שאם פסטות לחמים פוקאצ'ות. כן, יופי. אני שמחה בשבילך.
כן, אז טוב, אנחנו מוכנים נראה לי, אבל מה נראה?
מה נראה?
אוקיי, אז הגיע לנטפליקס סרט חדש שיצא ממש לאחרונה גם בשאר המקומות, שנקרא איתנו זה נגמר.
סרט מושלם. It ends with us.
נכון. שבעצם הוא התפרסם, הוא נחמד, הוא התפרסם יותר בגלל הסיפור המשפטי שמאחוריו, שבעצם שני השחקנים הראשיים, שזה בלק לייבלי מגוסיפ גרל וג'סטין בלדוני, שהוא שיחק בכל מיני סדרות וראו אותו, והוא גם ביים את הסרט, הם קצת התפלפלו משפטית, אבל בגדול,
מה זה התפלפלו משפטית? מה קרה?
יש שם, בלייק לייבלי בעצם טענה שיש שם סיפור על רקע רומנטי, והיא קצת התלוננה נגד הבמאי, יש שם קצת סיפור,
זה מה שמעניין.
האמת שככה שמעתי על הסרט.
טוב, יאללה, אני מודקת את העניינים.
נשלח לה. בגדול, מה שאנחנו כן רואים בסרט עצמו, זה את בלייק שנכנסת לתפקיד של בחורה בשם לילי, שפותחת חנות פרחים, מחליטה כזה ללכת אחרי החלום שלה.
כן.
ומכירה את אותו בחור שמשחק כזה נוירוכירורג, קשוח כזה, שבהמשך היא מגלה שיש לו כל מיני עניינים לא פתורים, ואז מצטרף לחגיגה גם הבן זוג הראשון שלה, ואז כזה קצת קנאה, מערכת יחסים הופכת להיות יותר מורכבת.
זה ממש חייב, אני חייבת להגיד שכאילו אני מבינה שאסור לנו להגיד עוד כי זה יעשה ספוילר, אבל זה הרבה דברים שהם, זה מעניין בסופו של דבר.
כן,
וזה נכון. יפה גם כי זה מדבר על נושא שהוא יחסית של נגיד, איך נקרא לזה? התעללות מינית או אני לא יודעת מה, וזה מדבר על זה בצורה נורא נורא עדינה שכאילו...
כן, זה יותר חושב. נגיש.
כן, כן.
כן, אני וזה... יודע שלא לא יודעת אם הייתי, כאילו, אם זה היה יותר רע, יכול להיות שהייתי מבטרת, אבל כן. זה סרט שכן חשוב לראות.
כן, נחמד גם, עובר יפה.
כן, כן, כן באמריקאי כזה. ו...
כן, ושחקנים שכיף לראות זה תמיד טוב.
כמובן.
כן.
ומשהו יותר קריר, שהוא ישראלי דווקא.
כן.
שיצא ממש לאחרונה גם בקשת, זו סדרה ישראלית.
נו.
אז אני נקראת בקרוב אצלי, ובגדול...
אז עם שם, עדי...
עדי חבשוש, כן. חבשוש. זו סדרה מאוד חמודה, שהיא באמת קלילה כזה ליום עצמו של החג, לא לערב, שזה ממש נחמד.
רק, רגע, רגע, זו סדרה?
זו סדרה, אבל היא לא ארוכה.
אוקיי.
כן, היא די קצרה, היא עוברת מהר פרקים קצרים, כמו כזה...
כן, כן, אז אפשר לראות את כולם בתור סרט אחד.
כן, כן.
כן.
בגדול, עדי חבשוש היא עדס, או דסי בעצם, שהיא מארגנת חתונות, היא מפיקת חתונות ממש מוצלחת, כן. וכמו בכל קומדיה רומנטית היא כאילו הבקה, כן. והיא לא, כאילו היא מארגנת לאנשים חתונות.
איפה שעדי חבשוש זה בטוח הכי מצחיק בעולם.
זה נהדר, היא תמיד עשה את זה טוב.
כן, כן.
בקיצור, היא רווקה, והיא...
רגע, ויש ריקודים גם קצת אחרי כל ה...
יש ריקודים,
יפה,
כן.
יפה, נו.
כן, לכל מי שתהה.
כן. כן.
בקיצור, היא הולכת לסבתא שלה לקבל כישוף, שיביא עליה...
כישוף.
תאבת חייה, ויש...
נשמע טוב.
כישוף. כן.
יופי.
יש טעות בכישוף, מגיעים ארבעה במקום אחד, ואז מפה זה שלכם.
איפה הסבתא שנדע? שנדע ללכת אליה גם.
טלפון מתחת לעמוסה.
כן, בדיוק, יופי. נשמע בהמלצות מצוינות. תודה רבה רבה, מיכל שלנו.
תודה רבה.
תודה, ותאכלו מלון. טוב. ואני רוצה קודם לדבר איתכם על Q10, ומחקרים על Q10 שאלתם אותי, והנה התשובה. מה זה Q10 קודם כל? זה נהיה תוסף נורא 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 פופולרי, שכאילו זה עוזר לשמור על אנרגיה, על בריאות הלב, למנוע הזדקנות, שמעתי אפילו. אבל מה זה? והאם צריך לקחת תוספים? אז זה חומר שהוא משתתף בתוך התאים בגוף, בתוך התאים בהפקת אנרגיה. בסדר? הוא גם נוגד חמצון שעוזר לנטרל חומרים מזיקים שנכנסים מבחוץ. עכשיו, הגוף מייצר אותו לבד. היצור העצמי יורד עם הגיל, גם באמצעות כל מיני תרופות, הרבה פעמים, כלמשל סטטינים. עכשיו, האם תוסף יכול להיכנס בכלל לתוך התא ולעזור לנו? התשובה היא, חלק זניח יכול להיכנס. אם הוא בכלל נספג לדם, לא בטוח שהוא גם ייכנס לתוך התאים, וייכנס לתוך המקום בתוך התאים שמפיק, שאתה מייצר ומפיק את האנרגיה. עכשיו, כאילו יש היום תוספים שאומרים, נספג יותר טוב, נספג פחות טוב, אבל אף אחד לא מבטיח לנו דבר כזה. אז קודם כל, בוא נצא מהנחה, שגם אם הגוף כן יכול לספוג קצת, זה לא בהכרח משפר את התפקוד של התאים, הוא גורם להם לשרוף יותר אנרגיה, או לבטח שלו לעקב הזדקנות, ובטח שלו להישגים יותר טובים בספורט. מי צריך או למי כדאי? היו מחקרים שהראו שזה יכול לשפר קצת בכאלה שנוטלים סטטינים או בספיקת לב. אבל מחקרים אחרים מראים שאין מספיק הוכחות לתועלת. אז אם לקנות, לדעתי לא. אלא אם כן, אתם מטופלים בסטטינים, וגם זה רק בתאום עם הרופא. אוקיי, אחרי הפרסומות אני אספר לכם האם ויטמין C מתפרק באפייה, אז מה הערך התזונתי של ירקות אחרי שהם בתנור, האם צריך בכלל לאכול אותם או לא, יהיה לנו מתכון לכדורי עדשים וצ'דר מעולה לשבועות, אז תישארו איתי. תודה רבה שנשארתם איתי, ועכשיו בפינת טוב לדעת, מה קורה עם ירקות מבושלים? האם יש בהם ויטמין C? ירקות בתנור וכולי, האם יש בהם משהו בכלל? אז לקראת שולחן החג או באופן כללי, כדאי לדעת כזה דבר. אנחנו מאבדים את ויטמין C בכל חימום שעושים, ככל שהחימום ארוך יותר, ככה יותר ויטמין C מתפרק. מה זה אומר? אם אני עכשיו נגיד יקפיץ קייל, או לא משנה איזה ירק אחר, לא יודעת למה עולה לי לראש קייל, כי הכנתי לי לצהריים, אז נגיד אני מקפיצה קייל שתי דקות, לא יתפרק בו כל כך הרבה ויטמין C. אבל אם אני אקח נגיד סתם דוגמה, איזה ברוקולי נגיד, ואני יאפה אותו בתוך פשטידה 50 דקות, לא יהיה בו ויטמין C, בסדר? זה ככל שמחמים יותר, יותר ויטמין C נהרס. העניין הוא שרק ויטמין C נהרס. ויטמין B, קבוצת ויטמינים B, כמעט לא נהרסת בחום. ויטמין A, שיש בכתומים בעיקר, וגם בברוקולי או בירוקים קיים, לא נהרס בחום. גם המינרלים כמו סידן, מגנזיום, ברזל, אשלגן, לא קורה להם כלום, 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 כלום בחום, גם אם בטעות נשרוף. אז האם זה משנה שוויטמין C נהרס ולא נמצא בירקות בתנור? לא כל כך. כי יש לנו שם ויטמין A וברזל ואשלגן וכו' וכו' וכו'. יש לנו וסיבים תזונתיים נשארים אותו דבר, גם הם, באפייה ובחימום. כלומר, הדבר היחידי שיהיה לנו חסר בירקות האלה בתנור, או המבושלים או המחוממים, זה ויטמין C. בשביל להשלים את ויטמין C, בכמות תקינה, יש לאכול ירקות פטרים פשוט, ירקות ופירות טריים. נורא קל להשיג במנה של תותים, אתם יודעים מה, בקוס אחת, בשליש מנה של תותים, יש יותר ויטמין C ממה שצריך ליום שלם. בעגבניה וחצי יש את מה שצריך ליום שלם. ברבע פלפל אדום יש ויטמין C בכמות שצריך ליום שלם. לא קשה להשיג את ויטמין C. זאת אומרת, ויטמין C נהרס, אבל זה לא סיבה להפסיק לאכול ירקות בתנור. חשוב, חשוב, חשוב כן להוסיף אותם. ויש בהם הרבה יתרונות אחרים, אפילו נספגים יותר טוב המינרלים וויטמין A מירקות אחרי שהם מחוממים, כי זה יותר קל לעיכול. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו כבר, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בשידור?
כן, כן.
אהלן, בסדר גמור, תודה רבה. יש לי שאלה לגבי קולסטרול רע. איך מורידים קולסטרול רע?
אוקיי.
אני בת 49, אני צמחונית.
אוקיי.
כאילו, אני חושבת שאני אוכלת מאוד בריא, אני לא מצליחה להוריד את הקולסטרול הרע. הקולסטרול הטוב שלי הוא גבוה, הוא 107. הקולסטרול הרע שלי נשאר תמיד גבוה.
כמה?
130.
טוב, זה לא כזה נורא, אבל, וכמה הטוטל אם אני יכולה לשאול?
250, זה גבוה.
זה תורשתי אצלך?
כן, במשפחה יש קולסטרול גבוה. כן.
טוב, תראי. אז קודם כל, החלק התורשתי שאין לנו כל כך מה לעשות איתו, שהרבה פעמים זה יצור של הגוף, שכאילו הטיפול הוא בעיקרון תרופתי, אני, אבל לא בעניין הזה, אנחנו פה מבחינת תזונה. יש לנו כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי להוריד את הקולסטרול הרע ואת הקולסטרול הטוטל באופן כללי. את במשקל תקין?
כן, אני 1.50 מטר, אני 45 קילו.
סבבה. אז אני לא צריכה לציין על הרידה במשקל. עכשיו, קודם כל, כן. עכשיו, אנחנו יכולים לנסות להוריד את הקולסטרול, לילדי א', הפחתת טיפה פחממות בתפרי דווקא.
כמעט ולא אוכלת פחממות.
מה זה כמעט ולא? פירות את אוכלת? זה פחממה, את יודעת.
אני אוכלת פרי אחד ביום.
אוקיי, לחם, שיבולת, שועל, דברים טובים, כן?
לא, אני אוכלת שתי פריחיות ביום.
זהו?
זה הפחממות.
הבנתי, סבבה. אז מזה את עושה טוב. הדבר השני זה...
אולי שיבולת שועל, סליחה, אם זה נחשב פחממות.
כן, נחשב. גם קינוע קוסמת ו...
לא.
אוקיי, סבבה. לא, אבל כאילו, רציתי להגיד שאם כבר כן פחממות, אז זה פחממות הטובות. הדבר השני שאפשר לעשות זה תוספת פעילות גופנית, אני לא יודעת אם את עושה או לא. והדבר הנוסף זה לנסות לקחת סיבי פסיליום. פסיליום זה סוג של סיבים תזונתיים לא טעימים, שכמו סובין חיטה, אולי אפילו פחות טעים מסובין חיטה, שמה שמיוחד בסיבים האלה, זה כאילו קליפות של צמח, שנקרא, שהוא לא, נראה לי לא גדל בארץ, שקוראים לו פלנטגו ואתה, והקליפות שלו מתנפחות. יש להם מין תכונה מהממת כזאת, תתנפח פי 30 מהמשקל שלהם. כלומר, אם את תקחי כפית ותשימי שם איזה שליש כוס מים, אז זה... זה יהיה ג'ל, זה פשוט יהיה מוצק או משהו כזה אחר כך. זה גם יכול לסתום את הכיור בטעות אם נשפח לך לבפנים ואז מים. זה ממש מתנפח עכשיו. העובדה שזה מתנפח היא טובה בפני עצמה, אבל זה בתוך הגוף מתנפח מנוזלים עם חומציות מסוימת, שזה במקרה חומצות המרה שלנו. עכשיו, הגוף, אני סליחה על ההסבר הארוך, הגוף מייצר את חומצות המרה מהקולסטרול. ברגע שאת אוכלת את הפסיליום האלה, והפסיליום סופח את סיבי הפסיליום סופחים את החומצות מרה, לגוף חסר חומצות מרה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח קולסטרול, הופך אותו לחומצות מרה. עוד פעם לא אוכל את פסיליום, עוד פעם הוא סופח את החומצות מרה. עוד פעם הגוף חסר לו, לוקח קולסטרול. בקיצור הוא משתמש, זה שיטה גאונית, הוא משתמש בקולסטרול, הופך אותו למשהו אחר, שהוא צריך, וכל פעם סופחת את זה, סופחת את החומצות האלה ומוציאה אותם החוצה בצורה מהגוף. עכשיו, זה מוריד את הטוטל קולסטרול. ברגע שתורידי את הטוטל קולסטרול, ירד לך גם הקולסטרול הרע, או אם אפשר להגיד בעיקר הרע, כי הטוב שלך הוא גבוה. עכשיו, הפסיליום הזה צריך לשתות איתו המון גם, כי אחרת הוא עושה כאבי בטן מאוד רציניים ועצירות, אם לא שותים איתו מספיק, אבל אם כן שותים מספיק, אז הוא מונע עצירות, והוא מונע סוכרת, והוא מונע סרטן המעי הגס, ועוד הרבה דברים טובים. עכשיו, מה עושים עם העובדה שהוא לא טעים? אז לבנות בקורס שלי, המשתתפות בקורס היו כל מיני רעיונות לכל מיני מתכונים, ללחמניות פסיליום, או אני עשיתי עם קמח חדשים ופסיליום, אני עכשיו יגיד לך את דוגמה למתכון אם את רוצה, של
כמה צריך בכלל ביום כדי להוריד?
זהו, אוקיי, אז בדיוק. אז קודם כל, להתחיל מכפית, עם לפחות כוס מים, לבדוק שאין לך כאבי בטן, אחרי כשבועיים שלושה לעבור לשתי כפיות, אחת בבוקר, אחת בערב, אם את לוקחת תרופות, אז לא באותו זמן בשום אופן, כי זה סופך גם את התרופות, ואז אפשר לעבור לכף גדוש, סליחה, לא גדושה, או לכפית כן גדושה, אז כאילו זה יוצא אותו דבר, פעמיים ביום. עכשיו זה מוריד חד משמעית את הקולסטרול, כל מי שאני עבדתי איתו במהלך החיים, זה מוריד. יש כאלה שאומרים גם זה תרופת קסם, כי זה כאילו תורם לסובה. אבל זה עובד כל עוד לוקחים את זה, זה כמו תרופה, את לא לוקחת, לא יעבוד, את כן לוקחת, כן יעבוד. הרבה אנשים שנמאס להם פשוט כי זה השקעה, להוסיף את זה ולזכור להוסיף את זה, אז פשוט עלה להם הקולסטרול בחזרה.
זה חוזר, זה לא נשאר.
כן, כן. עכשיו, דוגמה ללחמניות שאת אוכלת אחת וזה כאילו כפית, את לוקחת ל-10 לחמניות 4 ביצים, כפית מלח, כפית אבקת אפייה, 40 גרם פסיליום ו-40 גרם מים. מרבבים, מחכים קצת, רבע שעה, נהיה כזה סמיך מאוד, עושים כדורים, פזרים סום-סום, עופים 15 דקות בקושי, יוצא לך...
זה טעים?
כן, 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 כן. Okay. זה, אבל זה בעייתי שזה טעים פתאום, כי אז את לא מסתפקת באחד, ואסור לך יותר מאחד, תזכרי, זה עשך כאבי בטן.
אוקיי.
Okay. בסדר, תנסי. עכשיו, ההשפעה של זה לבדיקת הדם הבאת היא רק בעוד 3 חודשים, את לא יכולה לאכול 3 ימים ולהגיד, לא הוריד לי. זה פועל לאט לאט, הגוף משתמש בקולסטרול, משתמש, זה לא כאילו, מהיום למחר ירד לי בהמון. בסדר?
יש עוד דברים חוץ מזה שיכולים להוריד קולסטרול?
וספורט, ואגוזי מלח, ואבוקדו, ופירות יער סגולים, ויין אדום, ואת כל הדברים האלה שכאילו תורמים לעלייה נוספת בקולסטרול הטוב כדי להוריד את הרע. אבל העיקרים, עד כמה שנדמה לי לפי מה שהבנתי ממך, זה ופעילות גופנית.
הבנתי, יופי. עוד שאלה אחת קטנה, כי דיברתם על שום, אם אפשר.
קטנה.
השום התחון, כאילו, בהקפוב, שקופסאות, יש לו אותם ערכים תזונתיים כמו של שום טרי?
לא. תראי, זה אם את היית עושה את זה ושמה את זה מיד בפריזר, אז יכול להיות שכן, כאילו באופן ממש מיידי, אחרי 20 שניות מהרגע שתחנת, שלפני שזה מספיק להתפרק החומר הפעיל. הקפוא שאנחנו מקבלים, שהוא כבר מעורבב גם עם שמן ועוד כל מיני דברים, אני לא יודעת. אני לא סומכת על זה, בוא נגיד ככה. נגיד אם את רוצה לקבל אפקט בריאותי של שום להפחתת כן קולסטרול ומחלות לב וכו', אז, ואת כבר כן הולכת להשקיע ולשלב את זה בתזונה והריח ועניינים ופה ושם, קחי את האמיתי למעלה ככה סיכון שבסוף תעשי 3 חודשים זה לא יפעל.
כן?
בסדר, יופי.
בסדר גמור. תודה לך, תודה.
תודה רבה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, ויש לנו עוד מזינה על הקו, שלום. הלו? איתנו? כן, היי, היי, היי.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני מקווה שעכשיו את מדברת איתי.
כן, אני מדברת איתי.
היינו כאילו 2 יחד, זה לא יחד. מהיר א' 2 יחד.
אוקיי.
טוב, על שאלה, שאלה שכבר קיבלתי גם ממך תשובה.
כן.
וגם מאחרים.
כן.
סופלרו זה לא טוב.
למה לא טוב? את לא קיבלת ממני. אני, אם כבר, אם כבר ממתיק.
לא, דיברת על הרב
במהותו. בדיוק, בדיוק, סבבה. אוקיי. כן.
אז רציתי לדעת, דיברתי גם עם עוד מישהו שאמר לי להפסיק, להפסיק איזה רוקח. בקיצור, סגרנו על עד מקסימום 5 שקיות.
אני זוכרת אותך, כן. אוקיי.
בסדר.
כן, 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 אז.
עכשיו, בסדר, אז אני לא שותה יותר. יש לי בעיה אחת. קודם כל אני אגיד לך בת כמה אני.
כן.
קרובה ל-94.
מה את אומרת?
אמרתי.
וואו, 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 קודם כל, את נשמעת בת, אני, בחצי מהגילים לא פחות. כן. אנחנו כל הכבוד. יפה.
יש לי בעיה שמטרידה אותי מאוד.
כן.
אל תגידי לי שצריך לעשות אתכם פעילות גופני, זה זה אני יודעת.
אוקיי. מה, מה, נו, אני במתח.
אני לא גדולה, אבל יש לי קרס כאילו בהיריון.
לא, אז אני, טוב, בוא לא נדבר על פעילות גופנית. השומן הבטני נובע מפחממות. את רוצה להוריד שומן בטני, את צריכה לנסות עד כמה שזה מתאים לך ועד כמה שאת יכולה בלי לסבול, להפחית פחממות מהתפריט, כלומר, סוכרים וקמח.
סוכר אני לא לוקחת כסוכר לרוז, אני לא
משתמשת סוכר לרוז. כמה, אז והחמש סקיות האלה, כמה שנים את משתמשת בזה כבר? הרבה?
קודם היה משהו אחר, אני לא זוכרת כבר. כן, בטח, הרבה.
כי היה מחקר אחד שהראה שזה יכול להשפיע על חיידקי המים ועל קצת שומן בטני, אבל אני לא יודעת להגיד לך אם זה. פירות את אוכלת יותר מדי?
לא, אני אוכלת מקסימום
לחם, שיבולת שועל.
אני אגיד לך, אני אוכלת בבוקר ביצה של 3 כפות כבר.
כן, ואז?
מדי פעם אני מוסיפה או קצת חמוציות,
טיפה. לא, זה גם פחממה, כן?
כן,
כן. אפשר לבטא. כן. או... תעשי מי, תעברי לצ'יה.
ג'יברי.
זה גם פחממה.
גם זה פחממה.
כן, טוב. תעשי מי אגוזים או צ'יה או משהו כזה.
אני...
אגוזים זה טוב.
זה גרעינים, נכון?
כן, אז אגוזים כזה, או שקדים כאלה, שבורים כן. כאלה, מולבנים דקים.
בסדר.
אוקיי.
אז הפחממות הנוספות שאני אוכלת, אני אוכלת בדרך כלל מעט מאוד בצהריים, אם יש חתיכה בצער, או עוף, או דגים.
מצוין.
וקף של משהו.
שזה עוד פחממה, אני מבינה. כן. את יכולה להעביר את הקף של משהו הזה למשהו שהוא נגיד קטניות? שזה יותר טוב לנו לשומן בטני? נגיד לעדשים, או אפונה, או שועית לבנה, שועית חומה, יופי עדיף.
אז תמיד יש לי מטפלת, היא תמיד עושה איזה ירקות.
יופי.
תמיד.
מצוין.
אבל אני לוקחת את העוד פחממות, אני אוכלת 3 פרוסות דקיקות של לחם.
מתי?
בדם מלאה.
מתי?
אני אוכלת 1 עם אבוקדו ב...
זה ארוחת?
10.
כן.
אני אוהבת מאוד אבוקדו. מאז שאני ילדה לא אכלנו חמה.
כן.
אז מה שיש אבוקדו, אני משתמשת כאבוקדו במקום חמה.
איזה עוד פחממות יש לך בתפריט? כי אנחנו כבר הגענו להרבה, יחסית למה את רוצה להפחית שומן בטני. גם השיבולת, גם הקף של משהו, גם 3 פרוסות, וגם עוד פירות, את אמרת 2. זה יחסית הרבה, בוא נגיד כזה דבר.
איפה אני יכולה לחסות?
אני הייתי עושה כזה דבר, או את הלחם, או את השיבולת, לא גם וגם. הקף של משהו, החמוציות בבוקר אמרנו להחליף כבר לאגוזים, שזה היה עוד פחממה. כולל הגוג'י ברי, זה דברים טובים, אבל אנחנו צריכים להפחית, אמרנו.
טוב, אז אני...
את הלחם תפחיתי לחלבון, אולי יוגורט אם זה קל לך לעיכול.
לא, אני לא כל כך קל, אני סובלת
מהריפלוקס. אז לא טוב. השקדים והאגוזים או בוטנים וכאלה, אם את יכולה, אם מתאים לך עם השיניים. כן, או לעשות לחם חלבון, אני עשיתי לחם עם טחינה שמערבבים, 6 כפות טחינה, 4 ביצים, כפית מלח, כפית אבקת אפייה וכפית דבש, מערבבים רק את זה, אופים את זה, וזה יוצא לחם. מה זה טעים? וזה לחם חלבון, זה כאילו, את אוכלת לחם, את יכולה לשים עליו אבוקדו או מה שאת רוצה, אבל זה לא לחם, זה לא פחמימה.
השאלה שלי, אם
אבוקדו
לא
משמין אותי. לא, לא. כף, את אמרת ששמה כף. אני, את מסתכלת על משהו ספציפי, אבל צריך להסתכל על הכל ביחד.
אני לוקח, אני אוכל פרוצה אחת בעשר.
כן, אני הבנתי, זה לא משנה כבר השעות. במשך היום שלוש פרוסות, ושיבולת שועל, וגוג'י ברי, ושני פירות, וכף בצהריים, זה כבר יצא לי משהו שכן אפשר לנסות לשנות. אז אני מציעה שכן תנסי לשנות. מה דעתך?
בוודאי, אני כבר מבינה שאני יכולה לוותר על
ה... יופי, אז תנסי, ואני מציעה שתעדכני אותי בשבוע הבא עוד שבועיים איך הולך, ואם הולך לך טוב, אנחנו נמצא עוד רעיונות. בסדר?
בסדר כמו.
יופי, תודה רבה, רבה, בת 94 נשמעת מהמם.
תודה,
מה. תודה, תודה. ביי, חג שמח, חג שמח. תנו עוד מזינה, שלום.
שלום, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
יופי.
תודה. יש עכשיו שני טרנדים, ומעניין אותי לדעת מה דעתך עליהם, האם זה זניח, האם...
אוקיי, אני אוהבת לשמוע על טרנדים, כי אני לא מכירה הרבה טרנדים. כן.
אחד, זה מלח עם יוד. מאוד ממליצים בכל...
לא, אז תשמעי, היוד באמת חסר להרבה אנשים.
בדיוק, בגלל זה, כן?
כן, בגלל מים מותפלים, ובגלל שלא אוכלים הרבה דגים, ובטח לא עצות יותר מדי אצלנו בארץ, כמו באסיה ובכזה. שחוסר יוד מסתבר גם גרם לעלייה של 30% בשימוש בתרופות לבלוטת התריס בקרב נשים בעשר שנים האחרונות, שזה המון. מצד שני, לא, זהו, מצד שני אני לא חושבת שמלח יוד פותר את הבעיה. א', בגלל שאנחנו לא רוצים שתוכלי יותר מדי מלח באופן כללי, שתגבילי מלח, ואם את מגבילה מלח את לא תגיעי לכמות משמעותית של יוד, זה א'. ב', לבדיקתי במלח יוד, במלחי היוד שאני ראיתי, יכול להיות שאני פספסתי ולא ראיתי את כולם, במלחים הדקים, שהם דקים 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 כאלה, שהם ממש אבקה דקה ולא מלח גס, אני לא יודעת אם יש מלח גס יוד, אבל במלחים הדקים, יש עוד חומרים לא בריאים בכלל. ולכן אני, היה לי בבית, ראיתי את הרשימה, עשיתי פוסט, זרקתי לפח, לא משתמשת בזה. לא משתמשת. אני כבר מעדיפה לקחת, אם אני רוצה, כדור מעצות קלפיוד שקונים את זה.
אם אני אוכלת עצות מדי פעם, אז וואקמה.
תקשיבי, יש בעיה באוכלוסייה בישראל שהוואקמה האלה, אין לנו את החיידקי מעיים המתאימים לפרק שם ולהקל אותם. והיה מחקר שזה בישראל פחות מתעכל מאשר אלה שרגילים לאכול את זה כל החיים ביפן או אני לא יודעת איפה. אז כן, אבל המלח יוד לא יפתור את הבעיה של חוסר יוד, בייחוד לאור העובדה שאת צריכה להגביל את הכמות שלו של מלח באופן כללי לבריאות הכללית, וגם בגלל שאני מאמינה שאם כבר קונים משהו, אז כדאי שהוא יהיה רק עם חומרים טובים ולא עם חומר משמר.
אז איך את בעצם ממלאה את היוד?
אמרתי לך, אני לפעמים לוקחת את התוסף קלפ הזה מעצות, זה עולה גרושים בעיה.
הבנתי, אוקיי, יופי. בסדר גמור, והשני זה אומגה 6, פעם תחינה הייתה מזון על, הייתי אוכלת כמיות.
לא, לא, תחינה עדיין מזון על, עדיין מזון על, עדיין מזון על. כי תראי, קודם כל יש כמה סוגים של אומגה 6, שזה א', ב', אנחנו לא מסתכלים רק על מה יש בתחינה, או רק על מה יש בשמן מסוים, אנחנו מסתכלים על התזונה כולה. אנחנו רוצים שיהיה הרבה אומגה 3, יחסית לאומגה 6 נגיד.
נכון.
יופי. אבל אם את לא אוכלת, ואומגה 6 חייבים להגיד חומצת שומן חיונית, חייבים אותה. העניין הוא לא יותר מדי יחסית לאומגה 3. אם את אוכלת מספיק אומגה 3, נגיד גם שבהמשך ליוד, זה גם בדגים, גם בעצות, יש גם בביצה קצת אומגה 3, בהרבה דברים יש באגוזי מלך, בצ'יה פשטן, אם את אוכלת, אז תחינה כמובן, אנחנו לא יכולים להגיד, היא לא בריאה בגללה, היא עדיין מזון על. בסדר? אבל מאחר שאנחנו נצטרך להגיד את המתכון, אז אני, ונגמרה התוכנית, אז אני אצטרך להמשיך לדבר איתך על זה בשבוע הבא, בסדר?
100%.
תודה רבה רבה, תודה רבה על השאלות המצוינות. ביי. אנחנו הגענו לסוף, יש לי מתכון בשבילכם של נוי קלתי, יש לה באינסטגרם נוי במטבח, אם אתם רוצים לראות, או שזה יהיה באתר של הרדיו, כדורי עדשים וצ'דר ללא גלוטן, חלבון צמחוני. לוקחים כוס קמח חדשים, חצי כוס קמח איזשהו, ללא גלוטן, אם רוצים, או קוסמת או קינוע, 3 כפות שמן זית, יוגורט אחד, חצי כפית מלח, חצי כפית אבקת שום, ו3/4 גבינת, כוס גבינת שדר מגורדת. זהו, עושים כדורים, עושים, שמים את זה על תבנית, אפשר לפזר על זה מלח גס, קצח, מה שרוצים, סום סום, ועושים כ-15 דקות. זה יוצא כדורים ממש טעימים עם ריח מהמם, אפשר במקום צ'דר כל סוג של גבינה, מושלם לשבועות. טוב, תודה לכל מי שהאזין, תודה לכל מי שצפה, תודה רבה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לגיא רביב, לאליעזר בן יהודה. אחרינו פה כבר נמצא פרופסור קרסו. יש לנו את חג שבועות לפנינו, אני מאחל לכם חג שבועות בריא, מוצרי חלב, אבל תיזהרו קצת מכל הבצקים, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, שבת שלום.